זוכרת את הסעיפים?
טוב, אנחנו בסימן רש כ"ד, משנה ברורה חלק ב', דיני ברכות, עמוד קמ', בשולחן ערוך, במשנה ברורה הסטנדרטי. הכותרת שכותב אותה שולחן ערוך זה דיני ברכות פרטיות. מה הכוונה דיני ברכות פרטיות? כל מיני ברכות, נקרא לזה כך, בלשנה אפילו, ברכות מוזרות, הדברים לא סטנדרטיים. אפילו ברכת שהחיינו, ברכת הגומל, כאלה זה ברכות שהאדם מברך לעצמו. אבל אולי הגדיר אותה אפילו ברכות פרטיות, ברכות ההודעה. כאן מדובר על ברכות שהן בעצם דברים מוזרים. אירועים חריגים, מקומות חריגים, הדברים שבדרך כלל אנחנו לא נתקלים בהם. זה הבסיס לסימן הזה, ונתחיל סימן רש כ"ד, כמו שאמרנו, עמוד קמ'. בסדר? יש לכולם? טוב, אני מתחיל. הרואה מרקוליס. לשים לב לדבר שאני חושב שהוא חשוב ועקרוני. לא תמיד אנחנו שמים לב אליו, ולפעמים, אפילו חס ושלום, אנחנו נכשלים בדבר. יש פסוק שאומר, ושם אלוהים אחרים לא ישמע על פיך. זאת אומרת, אנחנו לא מזכירים אפילו שם של עבודה זרה. לא אומרים שם של עבודה זרה. וזה מה שאומר פה המשנה ברורה, מה זה מרקוליס? תסתכלו למטה בסעיף קטן א', היא עבודת כוכבים, שעובדים אותה על ידי זה שזורקים לה אבנים. מישהו ראה פעם איזה עבודת כוכבים שזורקים אבנים? מה זה מכה? מכה רצינית. שם זורקים אבנים על הקעבה, על האבן השחורה הגדולה הזאת. זורקים עליה אבנים. אז זה מה שכתוב פה, שעובדים אותה על ידי שזורקים לה אבנים. ושמה עצמה, תשימו לב מה אומר המשנה ברורה, קוף יוד, למד וו סמך. אמרנו שלא, מזכירים שהם אלוהים אחרים, על פינו, יפה. ומפני שאסור להזכיר עבודת גילולים בשמה, רואים? המשנה ברורה מביא את האיסור במפורש. כיוון שאסור להזכיר עבודת גילולים בשמה, לכך כינו אותה בשם קוליס. בשינו, איך אומרים? שיבשו את השם. כמו שיש כאלה שאומרים, ימח שמו וזכרו. מה זה ראשי... אל תגיד. ראשי תיבות, כן? אתה יודע מה מתכוונים? אמרתי שפעם הלכנו עם אבא, זכר צדיק לברכה, היינו הולכים, שבת אחרי הצהריים עושים טיול מאזור הבוחרים, הולכים לכיוון העיר העתיקה. חצר המטרה, קברי המלאכים, מערת צדקיהו, כל מיני מקומות שהיום אני לא יודע מי מסתובב שם, אבל היינו הולכים טיול עם אבא. אז יש שם בדרך, כשהולכים מאפשר פעם שער מנדלבום לכיוון שער שכם, ברחוב יש שם גינה, גן כזה, מוקף הכל בגדירות אבן הענקיות, הרי תמיד אצלם הכל גדירות מסווגות, כן? גדירות אבן גבוהות. כתוב שם גן יוד שין וו עין. אז אנחנו יודעים, הרבה פעמים שאומרים, ימח שמו וזכרו, אז יש פה עין, זה בעיה כבר, נכון? אז אבא אומר לנו, אז זה בסדר, כתוב פה, ימח שמו וזכרו, אמן. בסדר, זה ה... הנה, ראשי תיבות גם לזה. אבל באופן עקרוני, נשים לב שהמשנה ברורה מביא פה, שאסור להזכיר עבודת גילולים בשמה, לכך כינו אותה בשם קוליס. ומר הוא חילוף בלשון ארמי, כן, להחליף. ופירושו הוא חילוף קילוס. בסדר? קוליס. מר קוליס. אז זה בעצם שיבוש של השם. אם מישהו רוצה לדעת בדיוק מה השם של אותה עבודה זרה, זה כתוב פה במשנה ברורה, קוף יוד, למד וו סמך. אבל אנחנו לא אומרים. ולכן באמת צריכים מאוד להיזהר. יש כאלה שמזכירים את השם של השמן הזה עם הזקן הקטן, שיושב עם רגליים מסוכלות, עם הבטן קדימה. יש כל מיני... לא מזכירים. אבל, מי שעובר במקום כזה, בעבודה הזרה הזאת בעצם, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה התרסה כלפי ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא. תראה כמה מטריסים. ואתה שותק, ערך אפיים. ערך אפיים. להבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות. בספר תומר דבורה, שרבי משה קורדוברו, בעניין הזה של י"ג מידות הרחמים, אבל על פי מי אל כמוך, נושא אבון, ועובר על פשע, אז הוא מביא, מי אל כמוך, אמרו לפניו מלאכי השרת לריבונו של עולם, כמה מלך עלוב אתה. לא נעים לשמוע. כמה מלך עלוב אתה, שבסמכות, ברשות, בכוח שנתת לאנשים, הם משתמשים נגדך. הרי בשנייה אחת אתה יכול לבטל את התופעה. בן אדם בא להרים את היד, לעשות פעולה לא נכונה, כממרה. אתה יודע, כאמירתו יכול לייבש לו את היד. ואם תשאלו הרי מה, איך יכול להיות דבר כזה? ראינו כבר. כאלה שרצו להרים יד על נביא השם, או התייבשה להם היד. אני לא מדבר רק על התנך. גם בדורות אחר כך אנחנו רואים כל מיני צדיקים שניסו להרים עליהם יד והיד התייבשה. או אנשים שהתייבשו באמצע הדרך ולא יכלו לזוז יותר. אבל הקדוש ברוך הוא אומרים על אחי השרת לפניו, כמה מלך עלוב אתה. נתת סמכות לאנשים, נתת כוח. הבן אדם בכוח שנתת לו, באותה נשמה שנתת לו, הוא משתמש נגדך ואתה שותק. מי אל כמוך נושא אבון. יש אל כמוך. הרי בן אדם ברגע שנתן סמכות למישהו והוא טיפה קלקל, מיד אתה מפותר. לוקחים לו את כל הסמכויות. והקדוש ברוך הוא מעריך הפעם. אבל אם זה כלפי עבודה זרה שהיא מטריסה, לא במקום, אלא באופן עקרוני, יסודי כנגד הבורא. אם יש דבר כזה, אז באמת הקדוש ברוך הוא ערך הפעם. לכן כותב השולחן ערוך בסעיף א', סימן ראש חבדה לציף א', הרואה מרקוליס או שאר עבודת כוכבים אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. שמים לב, בן אדם הולך, הלך בדרך באיזה מקום, ראה איזה מקום של עבודה זרה, אז מברך. טוב, אומר השולחן ערוך, ואם רואה אותה בתוך 30 יום אינו חוזר ומברך, כמו הרבה ברכות שקשורות לראייה. מי שרואה את הים הגדול, כן, פעם ב-30 יום. אבל אם הוא עובר כל יום שם, לא מברכים כל יום. מברכים רק פעם ב-30 יום. אבל אם כל הזמן עובר, הוא הפסיד יותר ברכה. אבל מי שלא היה במקום, ועבר וראה פתאום עבודה זרה, מקום עבודה זרה, אם יותר מ-30 יום הוא לא ראה, מברך הנותן שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. אומר הרמה, והעידנה, אין מברכים זאת הברכה. למה? שהרי אנחנו מגודלים ביניהם ורואים אותו תמין. איזה בכי יש פה. איזה צער ויגון יש פה. אנחנו בגלות. כל רחוב שבן אדם עובר הוא רואה בית עבודה זרה. כותב הרמה. ואם כל יום הוא רואה בית עבודה זרה, אין לו יותר מה לברך. אז לא נוהגים היום לעשות את זה. טוב? אבל אם מישהו גר בתל אביב, עיר הקודש תל אביב, שבה אין בית עבודה זרה, אלא אם כן עכשיו בסלמה, במקומות האלה, הכניסו כל מיני פיליפינים, והם, יש להם שם שמור, ותבואו ותתאמו את ארצי ונחלתי, שמתם לתועבה, שם שמור. יש להם כל מיני עבודה זרה. שאל אותי מישהו, שבוע שעבר, לסבתא שלו יש מטפלת. ופתאום הוא הולך לבקר את סבתא, ומה הוא רואה? שהמטפלת עושה לה כזה מין קווים על הראש. לסבתא. היא רוצה לעזור לה. שם שמור. ויציל. וחוץ מזה שיש לה גם שרשרת, וחוץ מזה שיש לה איזה בובות בחדר שלה. לא, לא, אסור להחזיק בבית. זה צריך להיות ברור. שכיר שבא לעבוד אצלך בבית, אסור לו להכניס שום דבר של עבודה זרה, כמו שאתה בעצמך לא מחזיק שום דבר של עבודה זרה בבית. זה גורם נזקים. הבית שלנו הוא בית לעבודת השם. בית של קדושה. לא מחזיקים בו דברים של עבודה זרה. אם יש, מקסחים. החוצה. הרויסטין דגט, כמו שאומרים. צידי, הרויסטין זה שובק. מה זה שובק בערבית? חלון. אז הרויסט מהחלון גם. נעשה שילוב של שפות. בסדר? אז זה שיטת הרמה. אבל אנחנו שאיננו מגודלים בין עובדי כוכבים, ולא רואים את בתי התפלות שלהם אלא פעם ביותר מ-30 יום, אז צריך לברך. אבל אם יש מישהו שגר, נגיד, בעיר דוד, גר במעלה הזיתים, כל יום הוא בא למכון מאיר, בדרך שהוא עובר, אין לו ברירה, אלא לעבור ליד בית תפלות של עבודה זרה, עבודת גילולים. כמובן שהוא לא מברך. או אם אנחנו רוצים ללכת להר הזיתים. אנחנו אומרים, כל גן עדן יש לפניו לאט אחר והמתהפכת. עוברים על יד. כן, לא פשוט, לא פשוט העניין. אבל אדם שגר בתל אביב, דרך אגב, אחת הסיבות ששאלו כמה חכמים גדולים, צדיקים, רבארון מבלז, עוד כמה אדמו"רים, למה הם קבעו את מקום משכנם בתל אביב? היום כבר כמעט זה לא נמצא, אני יודע אם יש עדיין איזה רבי בתל אביב. אבל פעם כל הרבי התרכזו, מה שנקרא מרכז תל אביב, או צפון תל אביב, בלשון אז, האזור של רחוב באזל, כל האזור הזה. שם היו כמה רבס. כן, כן. למה הם היו שם? אז אחד מהם אמר, שושר ברון מבלז, אמר, רזמון מבלז הקודם, זה המקום שאין בו בכלל עבודה זרה. תל אביב, עיר שנבנתה על ידי יהודים, אין בו בכלל עבודה זרה. חיפה יש עבודה זרה, אקו יש, ירושלים, השם ישמור, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. יש בתי עבודה זרה. מקום יחיד, בזמנו, שהיה ללא נקי לחלוטין, זה היה תל אביב. ברוך השם, היום יש עוד הרבה ערים כאלה. בית אל, קריית ארבע, אם לא מחברים אותה לחברון. מודיעין, ברוך השם. אולי הרבס התחילו להגיע במודיעין עכשיו. יצאו מהארבע עמות של בני ברק. בסדר? אז זה העניין שאדם רואה. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן ב', או שאר עבודת גילולים, לא רק עבודת גילולים עצמה, סעיף קטן ב', אפילו ב' עבודת גילולים. והבח פרש דווקא כשרואה אותה בגלוי. הפרש בגלוי, שרואים ממש את הבית. והעינה, שראינו רואים אותה תמיד, וכתבו האחרונים, שאפילו הולך לעיר אחרת וראה שם עבודת גילולים, אינו מברך. כיוון שראה את מין זה תוך 30 בעירו. אבל מי שהולך למקום אחר והוא רואה מין עבודה זרה חדש שמעולם לא ראה אותו, סוג חדש, מישהו נסע להודו, עבודה זרה שיש שם אין פה, דברים שרואים משם לא רואים כאן, אז באמת צריך לברך. איזה זכות. עכשיו, לא להבין אותי לא נכון, אני לא אמרתי לאף אחד לסוע להודו כדי לברך ברכה שאין פה, בסדר? שלא ישתמע מפה איזושהי המרצה או זירוז ללכת לעוד, טוב. ואפשר עוד שאפילו קטן שיגדיל, אין צריך לברך, כיוון שראה אותה בקטנותו. אבל לי הרבה כתב עוד מילת אחתי, שאפילו הוא לא ראה אותה תוך 30, כיוון שיש רוב העולם שהוא שוכן ביניהם שרואים אותם, כן, גם לא. כתב הבח בשם ספר האשכול, הישמר לך לראות כנגעות של כותים, והוא עדין מחולתם, או שום דבר שמחתם. ואם תשמע כל כותים שמחים, מה הכוונה כותים? ולשון צנזורה, כן? עובדי עבודה זרה. הענך ותצער על חורבן ירושלים, ותתפלל לקדוש ברוך הוא עליה. והיית בגמרה, שאפילו הולך לכניגאות ולתתראות של ישראל, הרי זה מושב לצים. קל וחומר שמי שהולך לבית עבודה זרה. אז אם יש מישהו ששומע מנגינות שקשורים לבית עבודה זרה, חס וחלילה, צריך לבכות. יש כמה קומפוזיטורים שהם כל כולם יסודם בעבודה זרה. אין מה לשמוע את המנגינות שלהם. מעבר לזה שאדם צריך לבכות על צער השכינה, אלא שגם כל הקו של הכתיבה שלהם, השירה הרי באה מהנפש. כיוון שהיא באה מהנפש, אז היא באה מנפש של עבודה זרה. להיזהר מההשפעה. אבישלום, אתה מכיר שמות של כאלה קומפוזיטורים ידועים? לא, מי? מוצרט, בטהובן. מי מהם היה כנסייתי ממש? אני לא מבין בהם, באמת אני אומר, אבל יש ביניהם כאלה. שכתבו כל מיני מנגינות לכנסיות. זה ברור שבהיותם נוצרים וכותבים לכנסייה, אין שום סיבה ואין שום אפשרות שאנחנו נשמע אותם. כי זה רוח של טומאה. והשירה והמנגינה היא משפיעה מאוד על האדם. ויהי כי מנגן המנגן, נחה עליו רוח השם. זה יכול להביא לנבואה. אז אם זה בא משורשים של טומאה, זה יכול להוריד את האדם לטומאה. צריך מאוד להיזהר במוזיקה ששומעים. צריך לשים לב, אני אומר לדבר, זה לא פשוט. זה חלק מהאיסורים של עבודה זרה. קול, ריח ומראה. אז הוא הולך ליהנות מקונצרט יום ראשון בבוקר, בשעה 10, באיזה שם שמור. הייתה תקופה בירושלים שפרסמו את זה. שיש קונצרטים. ביום ראשון. בבית חינגאותיהם. חס וחלילה, חס ושלום. א', לא נכנסים למקום כזה, בית עבודה זרה. ב', אפילו לשמוע את המוזיקה מבחוץ. זה בעיה. כמו שמציין פה המשנה ברורה. בכל מקרה לענייננו, מי מברך את הברכה הזאת? כשהוא ראה עבודה זרה שלא ראה אותה 30 יום. מי שגר בקריית משה, ואחרי חודש וחצי הולך לקברי צדיקים בהר זיתים, ורואה שם בית עבודה זרה, יכול לברך. בסדר? זה היסוד לקום. טוב. הרואה מקום, סעיף ב', הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אם הוא בארץ ישראל אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעקר עבודת כוכבים מארצנו. ואם הוא בחוץ על הארץ אומר, שעקר עבודת כוכבים מהמקום הזה. ואומר בשתיהם, כשם שעקרת אותה מהמקום הזה, כן תעקור אותה מכל המקומות. והשב לב עובדיהם לעובדיך. זה תוספת לברכה. לשים לב כמה אנחנו ממוקדים בעבודת השם. העולם צריך לדעת שיש אל אחד. כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי, הנצרות והאסלאם, נצרות קודם, אסלאם אחר כך, כל מטרתם הייתה להגיע למקומות נידחים. כמו שהנצרות הגיעה לאפריקה, לכל מיני כפרים נידחים, כן? ולהסביר להם שיש אל אחד, דת מונותאיסטית. בסוף, בסוף הדרך, אחרי כל מה שעברנו וכל הקשיים וכל המלחמות שהיו בעניין הזה, בסופו של דבר המטרה היא שכולם יכירו שיש אל אחד, והאל האחד הזה הוא קדוש ברוך הוא, בורא העולם. וזו דרך קשה. הרי אנחנו כולנו יודעים כמה סבלנו מזה שיש נוצרים בעולם. הרי כל תקומתם היא כתוצאה מנפילתנו. הם באו על חורבותינו. הם לא באים בזכות עצמם. מי שקורא בכוזרי רואה את הדברים. עם ישראל הוא עם הנבחר, כולם מאמינים בזה, רק שבסופו של דבר הוא סרח. החליפו אותו במישהו אחר. זאת דתם ודעתם. וכמובן שאנחנו בתוקף בחירת הבורא עומדים בבחירתנו. שאין לא ימיר ולא יחליף. ועם ישראל לעולם, העם הנבחר. והמטרה האידיאל שלנו, שכולם יכירו שיש אל אחד, והוא הבורא יתברך ויתעלה שמו. זוהי מטרת העולם. איננו מיסיונרים, אנחנו לא רוצים שכל העולם יהפך להיות יהודי, זה לא המטרה. זה לא רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יהיו בני נוח. שכולם יאמינו שיש בורא אחד לעולם, יש מנהיג לבירה, וכל אחד שיעשה תפקידו במקום הראוי לו. זה מה שנקרא סידור העולם. עולם חדש, לא מזרח תיכון חדש, אלא עולם חדש. זה יהיה העולם בתיקונו, כולו. בעזרת השם. אז לכן, אומר כשם שעקר טוב, אם נקרא עבודת כוכבים ממקום אחד, ונתנוע במקום אחר, מברך על מקום שנקרא שעקר עבודת כוכבים, והמקום שנתנו לשם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. כן, שני הדברים גם יחד. הרואה בבל הרשעה, אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהחריב בבל הרשעה, ראה ביתו של נבוכדנצר, אני מניח שזה היה ידוע, כי אחרת שולחן ערוך לא היה אומר, היום יש פה מישהו שמכיר? היום יש את ביתו של נבוכדנצר? הרי תוך 20 שניות אתה מוצא לי את זה בפלאפון שלך. כבר ניתקת את האינטרנט. ברוך השם. טוב. זה ברור, האם יש בית של נבוכדנצר? אתר היסטורי. מוזיאון ביתו של נבוכדנצר. אומר, ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע. אז הם כבר יודעים שזה הריסות. זה לא בית שלם. ראה גוב אריות או כבשן האש, אומר, ברוך שעשה ניסים לצדיקים במקום הזה. ראה מקום שיש בבבל, שכל בהמה שתעבור עליו אינה יכולה לזוז משם, אם לא ייתנו עליה מאפר המקום ההוא, והוא סימן כללה לה, דכתיב ותתתיה במתתה, פירוש מכבדות הבית, השמד. אומר, ברוך, אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ופה זה לא בשם השם. הרואה סעיף ה', הגענו עכשיו לדברים טובים, הרואה 60 ריבו מישראל ביחד, אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, חכם הרזים. ואם הם עובדי כוכבים, ומזלות, אומר, בושה עמכם מאוד, חפרה יולדתכם, הנה אחרית גויים במדבר צייה, מדבר צייה וערבה. ופה אני רוצה להעיר דבר שהוא מופיע, כן, פה בהמשך, אומר חכם הרזים, ולשים לב, כיוון שיש חיבור, 600 אלף יהודים עומדים במקום אחד. אומר לנו המשנה ברורה, כך באמת מביא גם הרב בסידור עולת ראייה, שמדובר על 600 אלף יהודים בארץ ישראל. כי בגלות זה לא נקרא חיבור. לא נחשב. לא מברכים חכם הרזים בחוץ לארץ. בואו נראה את המשנה ברורה, סעיף קטן ח'. סליחה. טוב, לא, הוא לא מביא את זה פה. טוב, שאני בכל מקרה, כן, הרב מביא בעולת ראייה, שמדובר דווקא על ארץ ישראל, כי רק בארץ ישראל יש חיבור בעם ישראל. מחוץ לארץ זה פירודים. בסדר? זה מה שהוא מביא בעניין. טוב. הרואה חכמי ישראל אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. מה הכוונה מחכמי ישראל? דווקא אנשים הרציניים הגדולים, שקשורים לעבודת השם. דוגמה שהייתה, כשהגיע הרב עובדיה יוסף, שיחיה לאורך ימים טובים לישיבת מרכז הרב, ליום האזכרה, של הרב אברהם שפירא בערב סוכות, זה היה בעשרת ימי תשובה עשו, את ההזכרה, כי הרב נפטר ביום ראשון של סוכות, אז שנכנס הרב עובדיה יוסף לאולם, מי שלא ראה אותו 30 יום, נעמד ואמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. וברוך השם, גם אני זכיתי לברך. אחר כך כבר ראיתי אותו כמה פעמים באותו חודש, אבל כנראה שכל דבר יש לו איזה תוכנית אלוקית. כי באמת אז יצא שלא ראיתי אותו יותר מחודש, ולאחר מכן בסוכות ועוד הזדמנות ראינו יותר, ואז כבר לא מברכים. אבל מי שרואה גדול בישראל, שכולו עבודת השם ודבקות בהשם, מברך, שחלק מחוכמתו לרעב. הרואה חכמי אומות העולם עובדי כוכבים, שחכמים בחוכמות העולם, אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. על מלכי ישראל אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שחלק מכבודו ליראיו, ואין לנו היום מלך. מה הגדרה של מלך? מישהו בשלטון ולא מוחלף. על אף שיש כמה כאלה בשלטון שהם היום מלכי העולם. אבל כיוון שהוא לארבע שנים ודורש את אמון הציבור, אז זה כבר סוג אחר של שלטון. שחלק מכבודו ליראיו, זה דווקא במלכי ישראל. ומלכי אומות העולם אומר, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. מתי זכינו לברך? אני לפחות ברכתי פעמיים. שחלק מכבודו לבשר ודם. כשהייתה הלוויה של יצחק רבין, ראש הממשלה, ירדנו מהבית לכיכר הפט, כשעברה מכוניתו של המלך חוסיין. המלך חוסיין זה מלך של אומות העולם, הוא לא נתון לבחירו. מי שינסה לבחור אותו, כבר בחר שטוב מותו מחייו. זה מלך. אז ברחנו. ודרך אגב, כתוב, לעולם ירוץ אדם. כן, הנה, כתוב פה בסעיף ת' מצווה להשתדל לראות מלכים, אפילו מלכי אומות העולם. למה? לעולם ירוץ אדם לראות מלכי אומות העולם, שיזכה ויבחין בין מלכי אומות העולם אל מלכי ישראל, למלך המשיח. אז גם כשהיינו בקברי צדיקים במרוקו, ואמרו בקזבלנקה שהמלך צריך להגיע, לקחנו פטיט טקסי, טקסי קטן, ונסענו עד למקום כדי לראות את המלך. למה לראות את המלך? סיבה אחת בלבד, לברך ברכה. אין שום סיבה אחרת. אין לנו שום עניין. רק לזכות לברך את הברכה. ואדם צריך ללכת, להשתדל, מצווה להשתדל, לברך את הברכה. עוד פעם, לא לצאת מהארץ בשביל זה. ממש לא. אבל אם יש לך הזדמנות, ואתה יכול לברך על מלכי אומות העולם, אין הרבה כאלה היום. אתם רואים, גם הרודנים, השליטים הגדולים, בארצות מסביב, הם גם כבר נחשבים לא לרודנים, אלא לנפילים. כן? כאלה שנופלים. בסדר? אז זה היסוד, כן, של הברכה הזאת, דווקא מלך שהוא שולט ולא מורידים אותו. למשל, אם מישהו, לא יודע מאיזה סיבה, הגיע לאנגליה, והוא רואה את המלכה, אם הוא יצליח לראות את המלכה. עוד כמה היא כבר? כן, כבר צדיקה, עברה צדיק, כן, 90. בסדר, אז מפרחים. טוב. סעיף יוד, הרואה בתי ישראל ביישובם. כגון ביישוב בית שני, אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. הרואה בחורבנן אומר, ברוך דיין האמת. ולשים לב שהיום גם יש לנו את הברכה הזאת. אדם שהולך ורואה יישוב חדש, שהקימו אותו. אז הרב ציוד היה מקפיא דווקא בבית הכנסת. הוא היה אומר, בית כנסת זה היישוב. אדם הולך ורואה יישוב חדש שנבנה, מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. ואם רואה מקום שנחרב, ומה אמרנו פעם, מה ההבדל בין חורבן לבין בניין? הבאנו במשנה ברורה, בהלכות, מי שרואה ערי יהודה בחורבנן. קורא ואומר, ערי קודשך יהיו למרמס. אומר המשנה ברורה שם, אני לא תשימן תפקוף, סמך אלף או פי אלף. אומר המשנה ברורה, מה הוא נקרא בחורבנן? ועל אף שבנויים הם, כיוון שישמעאלים שולטים עליהם, נקרא בחורבנן. זאת אומרת, הבניין או החורבן זה לא רק מבנים בנויים, בטון על בטון, אלא שלטון. אז במקום שהיו בתים של ישראל, עם שלטון של ישראל, וכיום אין שלטון של ישראל, מה מברכים? מי שעומד על הגבעה בסדרות, ורואה את גוש קטיף, מה הוא מברך? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, דיין האמת. וזה הרי יהודה גם, דרך אגב. כי זה שטח של שבט יהודה. גם הוא. הרואה קברי ישראל אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וחלקה אתכם בדין, מביא אתכם בדין. יש תמיד בכניסה לבית קברות את הנוסח הארוך המלא והשלם של הברכה הזאת. אבל כל זה כשהוא לא ראה קברים למעלה מ-30 יום. אם הוא ראה קברים בתוך 30 יום, לא מברכים שוב את הברכה הזאת. ועל קברי עובדי כוכבים אומר, בושה עמכם, חפרה אורתכם, יש נוסח שלם. סעיף י"ג אומר השולחן ערוך, כל ברכות הראייה, אם חזר וראה אותו דבר בתוך 30 יום, אינו חוזר ומברך. מה שהדגשנו בכל סעיף וסעיף, השולחן ערוך פה מסכם. כל הברכות האלה מתחילת הסעיף. תחילת הסימן. הרואה מרקוליס, או שער עבודה זרה. ואחר כך הרואה מקום שנקרא עבודה זרה. הרואה בבל הרשע. הרואה שישים ריבו מישראל. הרואה חכמי ישראל. הרואה חכמי אומות העולם. כל מלכי ישראל, מלכי אומות העולם. כל הברכות האלה, מברכים אותם דווקא פעם ב-30 יום. לא רק שמברכים אותם פעם ב-30 יום. אם הוא רואה את הנשוא הברכה בתדירות של יותר מאשר 30 יום, זאת אומרת, בפחות מ-30 יום, הוא לא מברך יותר. פעם אחת מברכים, וזהו זה. מכאן והבא, אין אפשרות לברך, כי אתה רואה את זה בתדירות יותר גבוהה מאשר פעם ב-30 יום. ובעזרת השם, שנזכה לברך את הברכות שלמות ואמיתיות. מציב גבול אלמנה, שחלק מחוכמתו ליראיו, שנתן מכבודו ליראיו, מלכי ישראל, על המלך המשיח. מה לברך על המלך המשיח? יש למישהו רעיון? קודם כל, שחלק מכבודו ליראיו. המלך. בית נברך שהחיינו. או אולי קודם. כן, אחר כך. כמו כל ברכה. לברך על המלך המשיח, בעזרת השם, שחלק מכבודו ליראיו, ולברך על המלך המשיח שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בעזרת השם. מה? לא, לא, הוא מלך, מלך. שחלק מכבודו ליראיו. זה נושא נוסף. נצטרך גם לראות, אבל קודם כל הוא המלך המשיח. כל מלך הוא צריך להיות גם חכם. כי אם הוא לא חכם, יש בעיה. בסדר? אז זה המלך המשיח. הוא קודם כל מלך. נראה אותו מלך, אחר כך נמשיך לדבר. שחלק מכבודו ליראיו, סליחה, מכבודו ליראיו וברכת שהחיינו. אז בעזרת השם, לא להתבלבל. לא להתבלבל. ברגע הראשון שאתה רואה את המלך המשיח, מה אתה מברך? נו, מהר, ברוך. יפה מאוד. זה ברור? חבר'ה, תרגולת. זה לא הרבה זמן עוד. צריכים להיות ערוכים לקרב הזה. לראות את המלך המשיח. בעזרת השם. היום, אם בקולו תשמעו. כל טוב, להתראות.